בוקר טוב.
בוקר טוב, אילן.
גם גשם,
אצלי
גם
שמש.
מלחמה, ואצלך שמש, נכון?
כן, אצלי שמש.
מה שמראה שאין מציאות אחת.
או, זה מעניין, כי זה ממש פיזית, אבל אין מציאות אחת. טוב, אז לאן
זהו.
אנחנו הולכים היום? תקשיב, לא הקלטנו הרבה זמן, זה מאוד משמח. ואני שמחה שאתה כאן, וככה, לא כל מי שיצפה בנו כרגע יודע את כל מה שקרה בזמן האחרון, אבל כולנו יודעים בצורה ברורה את השביעי באוקטובר, את טבח שמחת תורה, את הזוועה שכולנו עדיין נמצאים בה, את המלחמה הזאת, את הסכסוכים, את זה כולנו יודעים, מה? כאילו, אף אחד פה לא מפספס, אף אחד מכל מי שמתבונן עכשיו או צופה בשידור הזה. לא נמצא במצב שהוא לא מודע למה שקורה שם בחוץ.
האם באמת סכסוכים?
זה בדיוק השאלה שאנחנו הולכים לשאול את עצמנו, בסדר? זה המקום שאנחנו הולכים לשאול את עצמנו, כי מעבר לזה שאני רוצה רגע באמת גם להקדיש את השיעור הזה ככה להצלה של החטופים ולשמירה על החיילים ולריפוי, ולריפוי של כולם, כל מי שצריך כרגע, אני רוצה גם באמת לדבר על זה, על משהו שמאוד בוער בתוכי, ואני חושבת שגם מאוד בוער וישים מבחינתנו. נושא האחדות. מה זה סכסוך, מה זה אחדות, מה זה התנגדות, מה המשמעות של כל הדבר הזה, ואיך אפשר ליישם. הייתה קטיעה, כי זה נקטע גם באמצע המילים. אז אני רוצה להגיד לזה אני רוצה שנצא מהשיעור הזה עם כלי יישומי לכל אחד ואחת מאיתנו, איך לשמור, אני אפילו לא רוצה, אני רוצה להגיד לשמור על הערך הזה שנקרא אחדות, איך להתקרב אליו, איך...
נהדר. עכשיו תראי, הייתה קטיעה בהקלטה, כי המציאות מתפרצת.
נכון.
וכדי שנוכל לתת פה איזה באמת כלי שאנשים יוכלו להשתמש בו, אנחנו חייבים שפה. אנחנו צריכים לדבר באותה שפה, כי אם אנחנו נדבר את אותם מילים וכל אחד יתכוון אחרת, יהיה בלאגן.
נכון.
אז אני רוצה להביא כמה דברים שישמשו אותנו כבסיס בכלל לבנות פה איזושהי הבנה. ההבנה הראשונה שהמציאות מתפרצת, היא לא מחכה לאף אחד, וזה לא משנה אם מדובר על שמחת תורה, מלחמת יום כיפור הראשונה, אגב, התפרצות גם לדברים טובים.
לגמרי.
למציאות יש הרגל מגונה או לא מגונה, תלוי את מי שואלים, להתרחש מבלי לתת לנו התראה מוקדמת. ואני רוצה שנתחיל מהנקודה הזאת, כי תראי, כולנו מכירים את התואר הזה, חולה שליטה, control freak.
כן.
ואנחנו יודעים לדבר שאין לנו שליטה במתרחש החיצוני, מעולם לא הייתה לנו ולא תהיה לנו, אין לנו בעצם מושג ירוק, כחול, אדום, לא משנה מה, מה עומד להתרחש. ובכל זאת, אנושות שלמה מטריפה עצמה לדעת, בניסיונות להציץ ולראות ולחזות ולהתכונן. ומצד אחד זה חסר טעם, מצד שני זה חיוני. עכשיו בואי ננסה קודם כל ליישב את הסתירה הזו כדי להגיע לנקודה עצמה. למה זה חסר טעם? זה נורא ברור. המציאות תמשיך להתפרץ, אנחנו נמשיך להיות מופתעים, וזה לא משנה בני כמה אנחנו. למה זה חיוני? כדי להבין למה אנחנו מנסים להציץ כל הזמן. אנחנו מנסים להציץ כל הזמן, על מנת שיכולת ההכלה שלנו להפתעות תהיה גדולה יותר, ואם נדע מה עומד לבוא, נהיה מוכנים יותר, נוכל להכיל את זה יותר, או תוך פחות זמן, וכן הלאה וכן הלאה. הכלי הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שהוא עכשיו יישמע תיאורטי לגמרי, זה להיות בהכלה מוחלטת, או לפחות גבוהה מאוד, להפתעות.
אבל לפני איזה רגע, אילן, אני רוצה רגע לחדד משהו בעניין הזה של המציאות מתפרצת. כי דרך הלימוד ובכלל דרך החיים, אחד מהדברים שאנחנו רואים זה שהמערכת הפנימית, איך אני אגיד את זה בדיוק? אם אני חוזרת על איזשהו הרגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קורה משהו במציאות מולי, כל הזמן יש לי איזושהי שיחה עם המציאות, שבעצם מביא לי, נכון, מצבים לתוך החיים שלי, שיגרמו לי, ינסו להעיר אותי, נכון? יש לנו את המשפט מפתח שאומר, משמיים רוצים בטובתנו, ולכן לא יוותרו לנו על אף שיעור. זאת אומרת, יש בכל זאת בתוך הסיסטם הרוחני איזשהו מצב שבו, אם אנחנו לא עומדים בשיעור, אם אנחנו לא עומדים בהתנסות לטובת העניין, היא תחזור על עצמה. אולי בצורה חזקה יותר, אולי בצורה מורכבת יותר, אולי אני לא אדע מה תהיה ההתנסות הבאה, אבל המתפרצת באיזשהו מקום, אני רוצה להגיד, להבנתי, זה עניין של מתי ואיך. אבל
יופי.
זה לא עניין של האם אני לא לומדת את השיעור, ועכשיו המציאות תתפרץ לי והיא תעשה כל מיני דברים. אני יכולת שלא ראיתי משהו ופספסתי בתוך החיים שלי, אבל יש איזשהו סדר בתוך ההתפרצות הזאת, אפילו אני רוצה להגיד שהיא אולי חסרת נתונים, אבל יש כאן...
את עולה למעשה על החידה הגדולה. ממש חד משמעית. כי אם נבין את השיעור או את היכולת שאנחנו אמורים לפתח, והמציאות בסך הכל עוזרת לנו, כי היא מציגה בפנינו קושי. ואם נבין במה אנחנו אמורים להתפתח, אז גם המציאות החדשה, המתפרצת, שתהיה בפרטים שונים לחלוטין, היא מכוונת לאותו שיעור. זאת אומרת, ולכן זה כן חיוני ללמוד, 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 לנסות להבין במה אני אמור להתפתח, או אם במילים כאלה יותר נחמדות, אלוהים היקר, מה אתה רוצה ממני? ויש לזה תשובות, כלומר, משמיים רוצים בהצלחתנו, כן, אותו קדוש ברוך הוא רוצה שנצליח לא לכעוס, לא להיעלב, לשמוח, לאהוב, להכיל, לדייק, להתאחד, המון המון דברים. ואין התפתחות אלא בנוכחות קושי, אז מביאים לנו קושי.
כן.
יש כמה מאפיינים לשיעור אמיתי, כי לא כל דבר אני מפענח נכון.
נכון.
לא כי הוא לא נכון, אלא כי אני לא מצליח לפענח נכון.
נכון.
אז בואי נראה איך נזהה. הדבר הראשון, התגובה האינסטינקטיבית הראשונה מול שיעור, שאין מצב שאני עובר אותו.
כן.
אין מצב. וזה לא משנה, מדברים על השביעי באוקטובר, שמחת תורה, יום כיפור המקורי, או איך אומרים, בחיזורים הנלהבים שלי, ופתאום קרה משהו לא צפוי, היא אמרה כן. כי יש על זה הרבה בדיחות שבקהילה שלנו פעם התחילו להשוויץ, כל אחד דיבר כאן, זה, ושאלו אותי, כן, ומתי היית פוגש איזושהי סלב, שחקנית קולנוע, מה היית אומר לה? אני אומר לה? לא הייתי פותח את הפה. שואלים, למה? תחשבו מה יקרה אם היא תגיד כן. אוקיי. אני מוכרח קצת להוריד את העוצמתיות, כי אנחנו הולכים לדבר על דברים שהם שוטטי דם.
כן.
פיזי ורוחני.
כן.
תראי, בשיעורים שלנו, אנחנו מדברים על מבנה שנקרא יד נצח. ובקצרה, ראשי תיבות של יושרה, דעת, נדיבות, צניעות וחוסן. כמובן, הכל נפשי. אני רוצה לגעת בדלת, בדעת. עכשיו, ההופכי של כל אחד מהתכונות, המידות הטובות, זה ערמומיות נגד היושרה, בורות נגד הדעת, מול הנדיבות יש יד קפוצה, מול הצניעות ישנה היוהרה, ומול החוסן הנפשי ישנו מורך לב. אני רוצה לדבר על הדעת. מה עומד מול הדעת? בורות. עכשיו, זה לא משנה איזה תואר אקדמאי מישהו נושא. הוא לא חסין בפני בורות. גם אם אולי הוא יודע המון על משהו, דעת זה דבר רחב ביותר שמתפרס על כל תחומי החיים שאני פוגש. עכשיו תראי. אנחנו שייכים ללאום יהודי. שזה לא נחמד. זה פשוט לא נחמד, ואנחנו נרדפים, את יודעת מה? 2,500 שנה. שים לי, לא 2,000, 2,500 שנה, אחרי מלכות דוד ומלכות שלמה, העם מפורד, מפורק, יש התעוררות נפלאה לקצר במלכות חשמונאים עד שהיא הסתאבה, ובעצם גלינו מארצנו פעמיים, בפעם השנייה רומא, האימפריה העולמית, זרקה אותנו לכל הרוחות ובענק, ואיך אומרים, זה שאתה פרנואיד זה לא אומר שלא רודפים אחריך. יש פה, אם נלך היום לדברים, איך אומרים, הרלוונטיים יותר, אם אתה איסלאמופוב, זה לא אומר שהם לא רוצים להשתלט על הארץ שלך. וכן הלאה וכן הלאה. ופה עניין הדעת הוא קריטי. כי כשאני, בתוך עם ישראל היקר, מתעורר מבועה מדומיינת לחלוטין, משיחית, של השלום, שאיכות חיים תביא שלום, כסף יקנה דברים, ואין לזה שום קשר עם המציאות. אבל הקונספציה הזאת הייתה איתנו עשרות שנים. וכמו כל קונספציה, כמו כל בועה מדומיינת, היא נשענת על המון שטיפת מוח. מה ההבדל בין טיעונים, הסברים, הוכחות, לבין שטיפת מוח? מאוד פשוט. זה אמיתי, זה בועתי. מתי יודעים את זה? בדרך כלל בדיעבד. ואז זה מאוחר מדי. ואז יש מציאות מתפרצת. עכשיו, ואני רוצה להביא פה מילים לא פופולריות, ותתני לי בראש על מה שאני הולך להגיד. אני רוצה לטעון שהדם של כל הנרצחים, של הנשחטים וכל החללים, אזרחים, חיילים, אנשי כוחות הביטחון, של השביעי באוקטובר, זה אותו מקום של חללי מערכות ישראל מקום המדינה. 24,000, בערך. אני לא רואה הבדל. ואני לא רואה הבדל בינם לבין נשחטי ונרצחי מראות תרפ"ט ותל חי, ולא חסר לנו, ועוד לפני היישוב בארץ, בקישינב, פרעות ת"ח ות"ט, חמלניצקי, אנחנו היהודים הרווינו את הקרקע של מזרח אירופה במשך למעלה מאלף שנה. וזה לא משנה עכשיו איך ולמה, וזה לא משנה אם עכשיו מדובר על מסעי הצלב שהגייסות שוטפים ויש פרעות, שוב, לא רק לנו, אבל אותנו מעניין החלק שלנו, לבין פוגרומים. ואגב, המילה פוגרום היא אמנם מילה אשכנזית, אבל היו המון פוגרומים בכל מדינות האסלאם, במרוקו, באלג'יריה, בלוב, בעיראק, חלב, בסוריה, בלי סוף. ואני רוצה לומר את הדבר הנוראי, שאין שוני. עכשיו, ברור שכשאדם קרוב לי, חס וחלילה מוסר את נפשו על קידוש הארץ, ואני ממש רואה את זה כעל קידוש הארץ, אני נגמר אישית כי זה קרוב אליי, אני מכיר אותו, מכיר את הוריו ואת משפחתו, לא משנה. אבל בהיבט הלאומי, אני לא רואה הבדל. אני לא חושב שבהסתכלות הלאומית אנחנו רשאים להפריד בין דם לדם. עכשיו, אני מגיע למקום נוראי. למה הלאום, העם, המסכן שלנו, איך אומרים? הלנצח תאכל חרב. קודם כל, כעובדה, זוהי עובדה. מיום שנולדנו, למעט תקופות מסוימות, אנחנו חיים על חרבנו. אגב, אנחנו לא שונים הרבה מכל אומות עולם. אני חושב שמיום שהאנושות ירדה מהעצים, נלחמים. על משאבים, על טריטוריה, על עושר, על כבוד, על דת, נלחמים, הורגים. ואנחנו בתוך העסק, והמקום שלנו הוא נחות, כי אנחנו במשך רוב הקיום שלנו היינו חלשים. למעשה, אנחנו היינו מועמדים קלאסיים להיות עם נכחד, כמו עוד המון עמים נוספים, שעברו דברים נוראים ואיומים. ומשום מה, אנחנו עם אנרגיה שאני באמת, אין לה שום הסבר לוגי, פה. ומתעצמים על אפם ועל חמתם של כל האויבים מסביב. וכשאני אומר אויבים, זה לא רק המוסלמים פה, זה כל המוסלמים גם בחול, וזה לא משנה אם זה דרום אפריקה שתוקפת אותנו בהאג, או בלגיה שמצטרפת לדרום אפריקה. אני לא רואה הבדל. כל אחד עושה את מה שיכול על מנת לפגוע בנו, ובנושא הזה ה-BDS והאקדמיה האמריקאית זה אותו תינופת. אבל זוהי עובדה. השאלה היחידה היא מה אנחנו הולכים לעשות, ופה מגיע החוסן הנפשי. איך אני במציאות שלא השתנתה 2500 שנה, למעט זמנים קטנים, מתעורר, ולא נוטל את חיי בידיי, אלא להפך, רוצה לעבור מהצד המותקף, מועמד להיכחדות וכן הלאה, לצד שחזק, ששומר על גבולו, שומר על ארצו, ואת יודעת מה? ומתנהג כמו שאר האנושות, כי להיות בעולם הזה כחלק מהאנושות, עם מה שנקרא יפי הנפש שרוצים להלל את השלום ואת היקר ואת החברות העולמית, הם הראשונים שנהרגים. עכשיו, איך אני עובר את זה? איך אני עושה דבר אחרי שגידלו אותי במשך עשרות שנים עם שירים הזויים לחלוטין, של השלום שרק יגיע ואני רוצה להיות רק בו, ואף אחד לא סיפר לי שזו שטיפת מוח. הדעת הזאת היא הבסיס לרצון הלב. לאן אני רוצה לקחת אותי?
אילן, אני כן אעצור אותך. זה לא שאני לא מסכימה, בסדר?
את
אבל
חייבת לאזן אותי, כי אני בכוונה
ממש.
מקשיק.
לא, לא, זה לא בעניין של לאזן. זה בעניין של לדבר על שטיפת מוח, ולאו דווקא מהצד של יפי הנפש. שטיפת מוח יש בכל כך הרבה תנועות, קהילות, קבוצות, זה יכול להיות אצל החרדים, זה יכול להיות אצל המתנחלים, זה יכול להיות אצל ה... יש כל מיני סוגים של שטיפות מוח. שטיפת מוח היא לא רק בצד ההוא שרוצה שלום ומסרב לראות. רגע,
משיחיות
רגע.
קיימת בכל הצדדים,
אז
אני אומר
רגע,
לך
אני
לגמרי.
בכוונה מביאה את זה, כי לשם לרגע הפשן הלך, התשוקה כאילו הלכה להוכיח משהו, ואני רוצה להגיד שהשיחה היא לא במה אני שטופת מוח, כאילו שיש שטיפת מוח מסוימת, אלא השיחה שלנו היא על הנזק של שטיפת המוח, על המקום שבו אנחנו בעצם מכורים, בלי לשים לב, לא רק לקולה ושוקולד וכסף וסיגריות ודברים חיצוניים, אלא אנחנו גם מכורים לדעות ורעיונות ואידיאולוגיות ואמונות, אמונות שהטביעו בתוכנו, ואנחנו חיים כאילו וזאת האמת. ככה הדברים צריכים להיות. בעצם מה שאיבדנו להבנתי זה את היכולת לברר. בכלל איבדנו את היכולת לברר. אנחנו שבויים, זה כמו להיות רגע באיזשהו שבי של דעה מסוימת, באמת קרי החטופים כרגע, כל הדימויים הולכים למקומות האלה עכשיו, זה כמו להיות באיזשהו שבי, אני רואה רק ארבע קירות, אני לא רואה כלום מעבר לזה, ואני משוכנעת שזה כל מה שקיים בעולם, וככה העולם צריך להתקיים. ושטיפות מוח, מי, אני זוכרת שהיה פעם, עשו ניסוי בבני אדם. פעם היה איזה סיפור על ניסוי בבני אדם, שבסרטים כמו שהם היו עוברים פעם, היה פריים, 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 שתלו פריים אחד של קולה בתוך הסרטים. ואז מה שגילו, זה שבהפסקה כל האנשים יוצאים לקנות קוקה קולה במזנון. אתה אפילו לא מודע לשטיפת מוח, זה מה שאני רוצה להגיד. אנחנו חיים בעולם שהנושא הזה שנקרא שטיפת מוח הוא... הוא אכזרי אפילו, הוא אכזרי כי הוא לא מאפשר לנו באמת לעצור רגע, לחזור פנימה, להבין מה באמת עיקרי עבורנו ומשם לצאת לפעולה. אנחנו כל הזמן יודעים, יודעים, ככה צריך להיות, ככה צריך להיות, ככה הוא אמר, ככה הוא לא אמר, ככה זה אמר, ככה הוא אמר, ככה דעתו של ההוא, זה לא בסדר וזה מחזיר אותי רגע. חזרה לנושא שממנו בעצם התחלנו. התחלנו
מעולה.
מאחדות, נכון?
מעולה.
התחלנו משאלת האחדות, כאילו...
הנה הגיע לכלי. מעולה. ואגב, יש לי מילה אחת לכל השטיפות מוח האלה, ברמה של משיחיות, וזה לא משנה משיח של מי, לא משנה, אלה השטיפות מוח.
כן.
ועכשיו אני רוצה למשהו מאוד מאוד אופטימי. תראי, פעם כשהיו הפרסומות, כמו שאמרת על הקוקה קולה, או בצורה הרבה יותר פשוטה, שמספרים לי שאם אני לא אשתמש באיזשהו קרם מסוים, חיי אינם חיים. אבל קרה גם משהו לנפש של הקהל. אנחנו, ממש מחוסר ברירה, מגדלים חסינות בפני הקשקושים האלה.
נכון.
כלומר, כשיבוא אליי עכשיו מישהו יגיד לי, אתה עכשיו צריך משהו לרכב שלך, דבר ראשון, אני אתייחס בספקנות למה שהוא אומר, ואם זה יהיה באינטרנט ואני אראה כל מיני דעות מהגר רמי ומגדי ומסרית, אני יודע שהסיכוי שזה דברים מושתלים ושקריים ושקרניים הוא גבוה. זאת אומרת, נוצרת בנפש שלנו חסינות,
כן, אבל זה מין גלגל כזה, חשפו אותך למשהו, זה קצת כמו אלרגיה, אני חייבת להגיד, זה כמו, קצת כמו מנגנון אלרגיה. חשפו אותך למשהו יותר מדי, מה הגוף מתחיל לעשות? להגיד, רגע, זה רעיל. ואז הוא מייצר איזושהי תגובה שאומרת, בזה אתה לא משתמש יותר. כאילו, נראה לנו שהאלרגיה הזאת איזה מחלה, אבל בעצם זה מנגנון טבעי של הגוף להגיד, לזה נחשפת יותר מדי, תעצור. אותו דבר, אנחנו בעצם, העניין הוא, זה
יופי.
שאנחנו מדברים עכשיו על מה קורה לנו בעקבות שטיפת המוח.
רגע, והחלק הראשון, אנחנו כבר יודעים, כל אחד ביחסי שלו, להתחיל לחשוד בפייק ניוז, והצורך הנפשי שלנו לבחור את מקורות המידע שאנחנו בוטחים בהם. ותשימי לב, זה בדיוק התדר הנכון להרחיב דעת.
זה כל כך הרבה יותר מסובך מזה בעיניי. אני שמחה שאתה אומר את זה בכזה שקט וכזאת פשטות, אבל...
אני רוצה לדבר על זה, ואני אתן לך דוגמה אישית עליי.
אוקיי.
תראי, אני מזמן יודע שבאולפנים, זה מציאות מדומיינת, זה לא מציאות. הם אגב מודים בזה כבר בריש גלי.
לגמרי.
אז אני לא יכול לקחת את מה שנאמר באולפנים כאמת. יותר מזה, גם כשמביאים את כל הפרשנים, ולא משנה מתי, הם מביאים אנשים שהיו בעצם האדריכלים של הקונספציה
של הדעה.
המזעזעת הזה כשהם היו בתפקיד. ובמילים אחרות, אני מתייחס אליהם כעל פייק ניוז, או לפחות על כמערכת מאוד לא אמינה. עכשיו, אוקיי, אז זה מה לא. עכשיו, מה כן? אז הגיבורים החדשים, הגיבור החדש זה הרמטכ"ל, שאגב נושא אישית באחריות לברוך הצבאי הכי נוראי, ואנחנו יודעים, הוא בסך הכל רק בן שנה בעסק, ולא הוא זה שבנה את זה. זה לא משנה, זה קרה במשמרת שלו, ולכן הוא אחראי. עכשיו, ואני אגב, באופן נורא מעניין, מאוד שמח על כך שאת המלחמה מנהלים המפקדים שהם הביאו לאסון הזה. למה? כי כל פעם שמישהו כזה, תת-אלוף, אלוף וכן הלאה, מסתכל בראי ורואה אותו, ורואה את האשמה שלו, ורואה את החטא הנוראי שלו, הוא רואה את היוהרה שלו, הוא רואה את הטיפשות שלו, כל אחד במידה שהוא, עד כמה הוא ביושרה. אז הוא ינסה לכפר על זה, ואלה בדיוק האנשים שאני רוצה שיילחמו בעבורנו. ואז נולד אדם מסוג חדש, דובר צה"ל, שהוא בעצם הדובר של הרמטכ"ל, שבשונה מדוברים של פעם, הוא אדם מסוג אחר לגמרי. הוא קודם כל לוחם לשעבר. הוא היה מפקד השייטת, ואת החלק הקרבי והצבאי שלו הוא ללא רבב. אבל הוא גם מדבר אחרת, והוא אומר לנו דברים, אנחנו נספר לכם הכל אחרי שנבדוק. לא נעביר לכם פייק ניוז, ואת יודעת מה? ואני רואה אותו עושה את זה. ואומר לנו את הברוכים הכי גדולים, שאולי נקודת השיא הייתה הרג של החטופים, של שלושת החטופים שנהרגו בשוגג על ידי חיילים. והוא סיפר את זה. הוא לא, הוא... זה פתאום גיבור מסוג חדש שאני מאמין לו. עכשיו, תראי איך זה עוזר לי. אותו גיבור שהביא את דבר הרמטכ"ל, וגם הרמטכ"ל מתראיין, אמנם מעט, אבל קורה, הם אמרו לנו, המלחמה הזאת תיקח חודשים. אני מאמין להם, כי אני גם רואה את המציאות עובדת כך. וזה שבאולפנים אין להם סבלנות, וכתוצאה מכך הם מתחילים לחלחל רעל של מורך לב, זה נורא ואיום, זה מעורר בי דחייה. עכשיו, מכיוון שאין לי את היכולת לסגור להם את השלטר, אני סוגר לי את השלטר, אני לא רואה, אני פשוט לא צופה בהם. עכשיו, מה אני בעצם עושה פה? אני יוצא כנגד שטיפות המוח, כנגד ה... לא יודע, התמכרות שנניח הייתה לי, לא ממש הייתה לי, אבל למי שיש ברמה של התמכרות, חדשות, חדשות, פרשנים, 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 ולסגור את זה, ולא להיות שם. שוב, אני לא מדבר על 0 או 100%, אני לא חושב שאפשר לעבור מ-95% ל-15% בבת אחת, אבל זה כבר ברור לי מה אני צריך לעשות.
אבל אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו, בסדר? אני חושבת שכולנו צריכים באיזשהו מקום, גם בבחירות החדשות שלנו, גם אם הן מיטיבות איתנו יותר, לזכור שלהיות חלק מהעדר זה הרגל אצלנו. שטיפת מוח זה רק תוצאה, בסדר? הרצון להיות חלק הוא הרגל. ואנחנו עלולים, לא שאני באה כנגד מה שאתה אמרת באופן ספציפי, אני חושבת שהבחירה של כל אדם כבודה במקומה מונח, אבל אני חושבת שכדי להתקרב לשאלות שאנחנו שואלים המהותיות, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו גם עלולים להחליף התמכרות בהתמכרות, שטיפה בשטיפה, הרגל בהרגל, אנחנו עלולים בחוץ, כשאני הולכת החוצה, לעשות את אותו דבר רק בצורה אחרת. כאילו, אני לא יודעת איך להגיד, כן, לעשות את אותו דבר רק בצורה אחרת.
עכשיו רגע, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, כלומר, בהגדה של פסח. חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. עכשיו, המסוכן ביותר מארבעת הבנים הוא זה שאינו יודע לשאול.
נכון.
הוא יישאר בבורות שלו.
נכון.
עכשיו, עדר, הרגלים, זו המציאות ש... כל אחד באופן אישי לא רק יכול לשנות, חייב לשנות, ומסיבה, אני רוצה לתת פה חוקיות אחרת, אז רגע ענייני תורה וכן הלאה. תראי, משפט מפתח, על טעויות משלמים. ככל שמה שמוביל אותי זוהי בורות, כמות הטעויות עולה בצורה מעריכית. ועל טעויות אני משלם, וזה לא משנה שאני אוהב ללכת בעדר ואוהב להתחכך בסלבס ורוצה לשמוע את החכמים שיגידו מה לעשות. תראי, אחרי מלחמת יום כיפור הראשונה שבה אני הייתי בשירות פעיל בחיל אוויר, במערך הלמד א' שנפגע הכי קשה, למדתי, כי ראיתי את זה מול עיניי, שהרצון הזה שלי להאמין שלמעלה יושבים אנשים חכמים שמבינים, הוא לא נכון. למעלה יושבים אנשים שהגיעו לדרגות, הרוויחו את זה ביושר או קיבלו את זה בצורה עקומה, לא אכפת לי. הם לא חכמים. ויש שם לא מעט בורים, ולמעשה הטעות שלהם גם משלמים אותה אחרים, כי הם מובילים עדר. עכשיו, אחת המסקנות מיום הכיפורים המקורי, במלחמה, הוא שכדי שאמן לא ייפול שוב בקונספציה וכן הלאה, יינתן מקום לדעות שונות, הפוכות מהעדר. ואיפה נפלנו הפעם? שכחנו את זה. כלומר, הפקודות ישנן, אבל כשמדברים על אותה נגדת מ-8200 שצרחה והביאה וטלטלה את אמות הסיפים, שתיקו אותה. שתיקו אותה. במקום שיש כבר מסקנות ופקודות קבועות שזה אסור וכן הלאה. או במילים אחרות, אין שום דרג של מובילים, שים לב, אני לא אומר מנהיגים, כי אני לא חושב שיש לנו היום בארץ מנהיגים. אני עוד מחכה להם. אבל יש מובילים. והמובילים האלה, הם לא חסינים, לא בפני יוהרה ולא בפני טיפשות, ולראיה, שמחת תורה אחרונה.
אילן, בוא נחזור פנימה.
יופי. כי הטיפשות שלהם היא לא התשובה שלי. זה
לא,
הבריחה מהשאלה.
נכון.
כי אני חייב לי לשאול את עצמי כל הזמן שאלות, ולבדוק שאני לא אוחז בקונספציה חדשה, שאני לא נופל עקב מצוקה לעיוורון, ושאני לא מחלחל רעל.
ויש עוד משהו שבעיניי ממש חייב להיבדק, זה מה אני כן, מה כן חשוב לי, מה אחרי מה אני הולכת, מה עמוד האש שלי לטובת העניין, וזה
תראי,
לא בחוץ.
תראי, פוף, להיות בוטה או שלהפסיק עם זה?
לא, תעשה מה שאתה רוצה, מקסימום אני עוצרת אותך, אין לי בעיה, אתה לא מלחיץ אותי.
תראי, אני לוקח מהמקורות שלנו הרבה דברים, המון. למה? לא משום אלה מילים בנות אלפי שנה, או משום שהם אסור לשנות כי זה ניתן בתורה. לא. אני לוקח כל מילה כזה, כל משפט, ובוחן אותו. יש לנו משפט של קם להורגך, השכם להורגו. המשפט הזה אצלי לא מאפשר לי להגיע למשיחיות. כי אני רואה במשיחיות, מכל צד אגב, שיהיה ברור, משיחי השלום או משתמטי השירות, בעיניי דומים מאוד, הם לא שונים. הם משתמטים שבגלל תפיסת חיים הזויה, גורמים לטעויות ונשפך דם. נשפך דם. וזה לא אכפת לי מה הטיעונים שכל אחד נותן לעצמו. ואז מה קורה? אני לומד אגב, לא מנסה, אני לומד להתנהל בצורה יותר מדויקת בעולם הזה, במציאות הזאת. כשאני בשכונה שלי מוקף באויבים שרוצים להרוג אותי. הם לא מכירים אותי אישית, אבל הם רוצים להרוג אותי, וזה לא משנה אם זה ילד בן 9 בקייטנה לשהידים, או שיעים מעיראק ומלבנון, או סונים מעיראק ומסוריה, לא אכפת לי. ויש לי מורים טובים, שהם לא מפסיקים ללמד אותי, וכל פעם שאני שוקע באיזושהי הזיה משיחית, הם מעירים אותי. המורים האלה זה ערבים. אנחנו אוהבים מתוך היוהרה שלנו להגיד את המשפט שהפלסטינאים לא החמיצו שום הזדמנות להחמיץ. וזה אחד המשפטים הכי שגויים שיש לבן אדם. מדוע? הם לא החמיצו כלום. כשאני ייחסתי להם כוונות שלום, אז הם החמיצו את ההזדמנות ליצור בריתות שלום. אבל כשהאמונה הבסיסית שלהם היא הרג ורצח, הם לא החמיצו אף הזדמנות. הם הרבה יותר מדויקים ממני.
אילן, עוד פעם אני עוצרת אותך. כי
בשביל מה
זה
השיחה
עוד
הזאת?
פעם בחוץ, אני הולכת פנימה, קם להורגך, השכם להורגו. בוא
רגע.
נחזור למשפט הזה, רגע, 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 זה חשוב לי.
כן.
כי זה לא רק עניין פיזי.
לא, אני הולך לנפש. כי הקם להורגך, השכם להורגו, אני צריך לגדל אצלי את יכולת הנקמה והשנאה.
או ההפך, לראות את הכעס שלי, בסדר? שהורג אותי, בסדר? כשאני כועסת, אני מתה.
זוהי שגיאה. ועל
לא.
טעויות משלמים.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, או לראות את מה שהורג אותי בסדר? מבפנים, מבפנים. וזה נכון לשטיפות מוח שהתחלנו איתם, וזה נכון לרעיונות שאנחנו דבקים בהם, וזה נכון לרגשות שמזהמים אותנו, זה נכון לכל האפשרויות האלה,
ברור.
או לרצונות לא, כאילו לא, לא, אני לא יודעת מה הרצונות האלה,
ופה אני
רצונות...
חוזר לשפה. הסתבר שהשפה שלי הזדהמה, ואני אסביר. כשאני מאוד מאוד בעד להרוג כמה שיותר עזתים שבחמאס וכן הלאה, אז אומרים לי שאני, בשפה הקודמת של שטיפת המוח, קראו לזה אכזריות. בשפה המדויקת שלי זוהי נחישות.
אוקיי.
זאת אומרת, להיות קטלני ונחוש, זה לא אכזרי ומאבד צלם אנוש, כמו שדיברו בשפה הקודמת.
אוקיי.
וברגע ש... ואז מה קורה? שאת אותו כעס שלי, אני מפנה לנחישות. נקמה עושים כשאוכלים בצורה קרה. לא כשמסתערים, במלחמת לבנון השנייה הסתערו, ובהסתערות נהרגו עוד אנשים. ראו אדום בעיניים והסתערו כמו משהו, בעיוורון פנימה, וזו הייתה שגיאה גדולה. ואגב, חלק מאדריכל המלחמה הזו, זה אותו אדם, דן חלוץ, שהיום צועק את מה שהוא צועק וכן הלאה. הם לא מקור שאני רוצה ללמוד ממנו. וזה נורא חשוב ממי אני רוצה ללמוד, כי ברור לי שבהרחבת דעת אני צריך לאסוף עובדות, מסקנות, מאנשים שהם אמונים עליי. זה הדעת.
אולי
ולקחת
בגלל
את
שאני
הספק...
אישה, אני רוצה הרחבה אחרת. אולי צריך
אבל
גם
בשביל זה
לגשת...
את חושבת שאני תופס רק חצי מסך.
אולי צריך לגשת גם להרחבות אחרות חוץ מדעת.
אבל בסדר, אבל גם אותו כעס, איך אמרת, אני מתה, לא, לכי להרוג. אני מדבר על דם, אני מדבר על נקמת דם. אגב, בתורה הקדושה שלנו, נקמת דם היה דבר סביר לחלוטין, קיים לגמרי, ושטיפת המוח עשתה את זה משהו נוראי. וסיפרו לנו, אנחנו טובים מהם, אנחנו לא טובים מאף אחד.
לא, אנחנו לא.
אנחנו עם נבחר, עם נבחר זה לא כי אנחנו טובים יותר.
לא.
אלא קיבלנו משימה. וזה שאנחנו לא כך מצליחים לעשות אותה ולהיות אור לגויים בממלכת כהנים וגוי קדוש, זה נושא לשיעור אחר. אנחנו לא טובים מאחרים, וכשאנחנו מספרים לעצמנו על האיפוק הנפלא, ומבלבלים לעצמנו את המוח, כמה אנחנו חזקים באיפוק, כולם מסביב רואים את האמת שאנחנו פחדנים. פחדנים. ואת יודעת מה? ותוקפים אותנו בלי לחשוב פעמיים. והם צודקים מאיתנו. ואני רוצה ללמוד מהטובים. עכשיו, תראי, זה לא נשמע מתאים לשטיפת המוח שהעבירו אותנו, אבל כשאני רוצה ללמוד מהטובים, אני מסתכל למשל על כל השכנים שלנו, שללא יוצא מן הכלל הם דיקטטורות. עם משטרה חשאית, ואת כל ההמונים תופסים בגרון או בביצים, ככה המשטר מתקיים בכל שכן שלנו. אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים? יש לזה סימוכים. ואנחנו מנסים לדבר כמה יפה, כמה זה. גידלנו לנו בארץ מגזר ערבי ששוחט, הורג על כבוד המשפחה ועל... ומשפחות פשע עם נשק בלי סוף, כי אנחנו אינטליגנטים. לא, אנחנו לא אינטליגנטים, אנחנו טיפשים. ופה זה המקום שבו אני חייב לעצמי לצאת נגד שטיפות המוח ולשנות את השפה. עכשיו, בשפה הקודמת, אני צריך לאסור אותי. לא צריך לתת לי בכלל מקום לדבר. אם אני אלך לאקדמיה, עם מדים יזרקו אותי משם. אבל אם אני רוצה את שפיות הנפש שלי, ואם אני רוצה לחיות במציאות האמיתית ולא המדומיינת, ולהפסיק לחשוב ביוהרה הזו שאנחנו טובים מאחרים, הגיע הזמן שנלמד מהם אגב, יש גם במקורות שלנו, חוכמה בגויים, תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אבל חוכמה, חוכמת חיים פשוטה, תלמד, תלמד מהם. ויש ממי ללמוד. אגב, גם הדמוקרטיה הגדולה בעולם, ארצות הברית, כשהיא יצאה למלחמה נגד כל מה שהיא רוצה, הם לא עשו את הקש בגג או שטויות מטורפות אחרות שאנחנו עושים בגלל, לא יודע, פעם קראנו לזה חוכמת חיים, אני היום קורא לזה טיפשות. אתה לא מפרנס את האויבים שלך. עכשיו, אני מדבר כרגע אישית פנימה, לא מה יעשו. ייתכן שההנהגה שלנו לא יכולה ולא חצים עליה, והמלחמה שלנו היא לא רק בעזה, היא גם מעבר לים. אני מבין את המגבלות, מבין את הכל. אני מדבר עליי אישית. כי אני
אילן,
צריך לעמוד מול הכעס הזה ולנתב אותו למקום חדש.
יופי, אז, אבל זה בדיוק העניין, אז זה ממש ממש חשוב לי שנתכנס למקום הזה, הרי אולי אחדות זה כבר לא הנושא של השיעור היום, ואולי זה היה הנושא של השיעור הבא, אולי אנחנו בשיעור אחר עכשיו, שמדבר על היכולת שלנו להכיל קודם כל את מה שאנחנו פוגשים במציאות כרגע, בסדר? ואני חושבת שזאת שאלה גדולה, איך אפשר להכיל, כי המציאות היא רבת ממד, כאילו אם עד עכשיו יכולנו להתעלם ולחשוב שהמציאות היא שטוחה וקורה רק דבר אחד כל הזמן, וזה העיקר, אז פתאום אנחנו עדים לזה שהמציאות היא לא כל כך שטוחה, ויש גם חטופים וגם חיילים, וגם החיילים בטעות יכולים, סליחה, להרוג את החטופים, ויש גם את המשפחות שמחכות לחטופים, וגם את המשפחות, יש כל כך הרבה ממדים או סאב טייטלס שכולנו חשופים אליהם, וכמובן שיש גם את העזתים האלה ואת העזתים האלה, ויש גם את, יש כל, כולנו כבר מתחילים להבין שמה שהיה אולי חד ממדי לפני השביעי באוקטובר, אני הייתי בצד הזה, אתה היית בצד הזה, ויכולנו לריב על זה עד מחרתיים ולנסות לשחק על זה איזשהו משחק, אין פה חד ממדיות, אנחנו עומדים מול מציאות רב ממדית שמערימה עלינו קשיים, אין בה אמת אחת לטובת העניין, זה מה שצריך לעשות, כאילו שמנוסחת בצורה של האמת היא שזה מה שצריך לעשות, אז יהיה הכל בסדר. יש פה שיח
נהדר.
שהוא הרבה יותר מורכב.
בואי נהפוך את זה לשיעורי בית.
מה?
בואי נהפוך את זה לשיעורי בית. לא, לא. למה שיעורי בית? מעשי. אני חייב להרחיב את בסיס המידע שלי, מה שנקרא אותו דעת. אני חייב הרבה יותר נתונים, וזה קשה באווירה של פייק ניוז, וצריך ללקט את זה, זה קשה, הרבה יותר קשה ללקט את האמת כשיש כל כך הרבה מידע שקרי, ויש המון מידע שהוא סוחף כי הוא מדבר על מול הרגש וכן הלאה, וקודם כל לחפש את ההבנה שלנו על המציאות, ולהתחיל לבחון כל פיסת מידע, האם אני שוב בעיניים מוטות מהרגל של עשרות שנים וכן הלאה וכן הלאה, או שאני אוסף עכשיו את בסיס המידע החדש שלי. ושוב, האם אני מוגן בפני טעויות? לא, אבל לפחות כשאני בודק, כמות הטעויות היא הרבה יותר קטנה, ואלה שיעורי הבית. כי זה השלב הראשון.
רגע, אבל אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו, בסדר? כי לפני הדעת ביד נצח יש יושרה, יש סדר, נכון?
אמת.
ופה אני חושבת שלפני, אני לפחות מרגישה, שלפני, זה לא לפני או אחרי, אבל חלק מהשיעורי בית זה להתחיל להיות ערים למקום שבו אנחנו מעוותים את המציאות, למקומות שבהם אנחנו מערימים על עצמנו שקרים מילים לא רלוונטיות, במקום שבו אנחנו מזייפים וזורקים החוצה אין סוף כעס, שנאה, ואנחנו רחוקים מלהיות ישרים עם מה שישמור עלינו עכשיו, ישמור עלינו, אנחנו עוד לא צריכים ללכת רחוק מדי, כאילו ללהיות אור לגויים, עד שנגיע לאור הגויים, אלוהים אדירים, מה שישמור עלינו. ואני הייתי, בשביל להגיע לשלב של הדעת, אני חושבת, אני גם צריכה להכיר במה העיקר כרגע, והיושרה שלי היום יושבת בלשמור. בלשמור לא רק על הנפש שלי, על העם הזה. על העם הזה כקיים, כעיקרי, לא עיקרי יותר מאחרים, בכלל לא רלוונטי, עוד פעם, זה לא שיחות רלוונטיות, כעיקרי, כחלק בלתי נפרד מהמערכת האנושית הזאת, שלא תתקיים אם העם הזה לא יתקיים, ואני, ממש ברור לי כל הסיפור הזה היום. ואני חושבת אני הייתי רוצה להרחיב את השיעורי בית לאיזשהו בדק בית פנימי גם לכל אחד ואחד שמקשיב.
יופי. אני רוצה להוסיף, יש לך בת שיורדת לעזה עוד מעט.
כן.
כלומר, לי יש את החיבורים שלי. זה לא שיחה אקדמאית
לא,
תיאורטית.
לא, לא.
זה מתוך הנפש, מתוך המקום הכי כואב, הכי עמוק, ואנחנו צריכים להקטין את מרחב הטעויות שלנו. כי על טעויות משלמים, ואנחנו משלמים.
לגמרי.
אז את צודקת. ובשיעורי הבית זה לכל אחד להיכנס דרך יושרה, ולצאת מהבורות, ולהתחיל לבדוק כמה בועות נוספות יש לנו, ועוד לא לעשות עם זה כלום.
נכון. האמת היא שלפעמים זה עושה כל כך הרבה, רק ההתבוננות על המקומות האלו, הבירור שלהם, זה פשוט לפעמים, אני רוצה להגיד, זה כמו בועות סבון. זה אתה פתאום קולט, זה מתנפץ וזה רק מעצם ההסתכלות, ההסכמה לראות הבועה, יש לה את היכולת לפעמים אפילו להתפוצץ,
אדיר.
אז
אז
שהדרך תהיה קלה ולא כל הזמן קשה
לא, תפסיקו להתייחס אל עצמכם בכזו רצינות, אתם תראו
בדיוק.
שזה עובד.
בסדר,
תודה.
בואי צבון. תודה רבה, אילן.
בכיף רב יקירה, להתראות בשיעור הבא.